גט.
השמלה שאת רוצה היום תגיע רק בעוד 5 ימי עסקים? אז עד שהקאובוי ברקע יסיים להגיד גט פקאג', כבר תספיקי להוריד את אפליקציית יישומון המשלוחים גט פקאג', להזין את היד, והשמלה תוכל להיות אצלך עוד היום. וכל זה רק ב-35 שקלים. ככה שולחים היום, להיום.
גט פקאג'. גט פקאג'.
כפוף לתנאי השירות ולעזורים המשתתפים.
אתם מאזינים לוויינט פודקאסטים.
The collapse of Silicon Valley Bank is causing shockwaves across the entire business world.
With the FDIC now in control, customers can access up to $250,000 on Monday. But as ABC's Jacqueline Lee explains, that's not enough for many companies left struggling to manage their finances.
זה לא כל כך נעים לראות בנק נופל, ובוודאי לא תוך 48 שעות. נפילת בנק סיליקון ואלי הדהימה את ענף קרנות ההון סיכון וההייטק גם בישראל. המשבר כמעט מאחורינו, אבל האם מדובר באירוע שכדאי ללמוד ממנו לקחים על מה שיכול לקרות גם כאן? אני שרון קידון, וזאת הכותרת.
אני חושב שמה שקרה עם SVB זה אחלה של צלצול השכמה, כי זה לא עכשיו, תראו זה קרה בארצות הברית, תשאירו את הכסף פה, להפך. זה מראה שלא צריך יותר מ-48 שעות, כדי לאבד את כל הכסף שיש לך, אולי לא הייתי מדבר ככה לפני כמה חודשים, עכשיו אני משוכנע שזה יכול לקרות פה בישראל.
אור לנצ'נר, מנכ״ל ברייט דאטה, חברת הייטק ישראלית מצליחה, רואה את משבר הבנק SVB, ובטוח שיש לנו הרבה מה ללמוד ממנו, לא רק בהקשר של השקעות, אלא בהקשר של הקלות הבלתי נסבלת של המהירות בהתמוטטות כלכלית יכולה לקרות גם כאן. עוד מעט נחזור לאור, אבל בואו נתחיל מהמשבר עצמו. סופי שולמן, פרשנית הייטק בכלכליסט. אפשר להגיד שביממה האחרונה לא מעט הייטקיסטים נשמו לרווחה?
בהחלט, כמו שתמיד בקפיטליזם, כשרוצים שלא יתערבו לשוק החופשי, כשהכל טוב, כשהכל רע, מחכים לחילוץ, והחילוץ מגיע. בסופו של דבר, בלילה שבין ראשון לשני, הגיעה ההודעה שהבנק כן יחולץ. בשעות הבוקר של יום שני, החלק הבריטי של הבנק כבר נרכש גם על ידי בנק HSBC, שזה בנק גדול, וסביר להניח שעד תחילת המסחר בוול סטריט ביום שני, תגיע גם הודעה על מכירת כל הבנק האמריקאי לבנק גדול כלשהו בינלאומי.
ממה שאנחנו יודעים היום לנתח, האם זו העלאת הריבית בארצות הברית שהפילה את הבנק, או סדרת טעויות ניהוליות?
אז זה גם הריבית, גם הטעויות הניהוליות, גם טעויות קשות בתקשורת, וגם הייחודיות של הבנק עצמו. נתחיל בעצם מהבנק הזה, סיליקון ואלי. זה בנק שקם על תארת ההייטק. הבנקים המסורתיים, הרגילים, הם לא כל כך מתעניינים בחברות סטארט-אפ, הם לא אוהבים אותם, הם קטנות, הם לא רווחיות, הרבה זמן אין להם בכלל גם הכנסות, הם לא יודעים איך להתמודד עם העניין הזה של אין תזרים, והכל כזה מאוד לא יצא, ותנודתי, והבנק הזה בעצם אמר, בסדר, בואו אלינו, אנחנו נתפור לכם חבילות ייחודיות שיאפשרו לכם להתקיים, וזה עבד מצוין, אפילו אפשר להגיד, עבד טוב מדי, כי בתקופת הגאות של ההייטק ב-20-21, אפילו ב-22, הבנק הזה קיבל כל הזמן פקדונות מהחברות, קיבל יותר מ-100 מיליארד דולר בשנתיים, שזה סכום אדיר, זה שילש את הנכסים שלו. עכשיו, הוא צריך לעשות עם זה משהו, נכון? כי הבנקים תמיד מחזיקים, באמת הם צריכים הרי שהכסף יעבוד. ובניגוד לבנק רגיל, לחברות סטארט-אפ אין צורכי אשראי כל כך גבוהים, זה לא חברות נדלן שעכשיו מתמנפות, אלה חברות שכמעט ולא צריכות אשראי. אז הבנק שם את הכסף באגרות חוב, לכאורה אגרות חוב ממשלתיות של ארצות הברית, שזה נכס בטוח. אבל מה שקרה, כשהתחילה לעלות הריבית, אגרות החוב האלה צנחו, ובמקביל, הלקוחות של הבנקים, אותם הסטארט-אפים גייסו פחות ופחות כסף, ולכן הם התחילו להוציא את הכסף שלהם והפקדונות, כדי לצרוך אותו. ואז מה שקרה זה בעצם תנועת מלקחיים שחנקה את הבנק. מצד אחד, הוא מופסד בתיק שלו ויש לו פחות כסף כנגד הפקדונות, ומצד שני הלקוחות מבקשים למשוך את הכסף, ולכן הוא בעצם יצא ביום רביעי בלילה, בהחלטה לגייס כסף חדש כדי לסגור את הבור.
ולמעשה ההודעה הזו של הבנק על הצורך לגייס עוד כסף, זו ההודעה שמדרדרת את מצבו עוד יותר.
ככל שהבנק וההנהלה שלו ניסתה להגיד, והיא נשלח מכתב למשקיעים, ואחר כך הייתה שיחה וככל שההנהלה יותר אמרה, אנחנו פה בשבילכם, אל תדאגו, אין סיבה לפאניקה, אחר כך הוא אמר המנכ״ל, אנחנו תמכנו בכם, עכשיו אתם תתמכו בנו, ככל שהוא אמר את זה, לא רק המשקיעים נכנסו ללחץ, כן, המניה נפלה ב-60% ביום חמישי, אלא האש הזאת התפשטה גם אל הלקוחות, כי הלקוחות מאוד מאוד מרוכזים גם באותה ברנז'ה קטנה בסך הכל של קרנות הון סיכון וחברות הפורטפוליו שלהן.
כשאנחנו מסתכלים על השרשור של האירוע וההשפעה שלו על ההייטק הישראלי, שהוא כידוע, קטר המשק, מקור עיקרי למטבע חוץ, דומיננטי בהכנסות ממיסים, איך הוא ישפיע?
אז עכשיו אנחנו כבר יודעים בעצם שכל החברות יקבלו גישה למלוא הפקדונות שלהם, אז למעשה אין פה יותר אירוע. מה גם שבאמת השיח באקוסיסטם, מה שנקרא בהייטק, היה בסוף השבוע, שבעצם החברות הישראליות, היזמים, שהם כל כך, לא יודעת אם לומר פרנואידים, זה נכון, יותר חרדתיים, פחות מאמינים במערכת, בניגוד אולי לאמריקאים, אז החברות הישראליות הצליחו למשוך מהר מאוד את רוב הכסף עוד לפני שבעצם הבנק נסגר. אז בכל מקרה כבר החשיפה בישראל הייתה יותר נמוכה, היה כמובן חשש שגם לא תהיה גישה לפקדונות, זה יכול היה לפגוע בתשלום מזכורות, קווי אשראי שנתן הבנק בעצם יכלו לחנוק קצת את החברות, אבל היום כל התעשייה נושמת לרווחה וזהו, וממשיכים הלאה.
האם אירוע בנק SVB לימד אותנו שכדאי להשאיר את ההשקעות בישראל על אף החשש ממהפכה משפטית, או בדיוק להפך? הודעה קצרה, ומיד נמשיך עם הכותרת.
וויינט פלוס החדש עם הסיפורים הכי מעניינים ומיטב הכותבים. חודש ראשון ב5.90 בלבד. למצטרפים חדשים כפוף לתנאי השימוש.
Today, thanks to the quick action of my administration over the past few days, Americans can have confidence that the banking system is safe. Your deposits will be there when you need them. Small businesses across the country, the deposit accounts at these banks can breathe easier knowing they'll be able to pay their workers and pay their bills.
אז את הנחת הרווחה בישראל אפשר לשמוע עד עמק הסיליקון, אבל אור לנצ'נר מברייט דאטה זוכר כמה שעות לא קלות מרגע ששומעים על הנפילה.
וואו, קודם כל עוצרים הכל, כל הפוקוס הולך על הדבר הזה, ועושים ניהול סיכונים, להבין בכלל מי ומו ומה, אז כל אחד בחברה שלו, בקרן שלו. אני בהמון קבוצות וואטסאפ של יזמים ומנכלים ישראלים, אז כל השיח ישר משתנה על זה, אגב, המון המון סולידריות ועזרה בקבוצות האלה, ממש ריכוז מאמץ, משהו שאני חושב דווקא שהתעשייה פה בישראל מאוד טובה בו, רגע להתמקד על איזה משהו ולרוץ עליו בכל הכוח, זה הציל את המצב פה אני חושב, מיום חמישי כבר כל הוואטסאפים והקבוצות התמקדו על זה, ואנשים פשוט עבדו על זה בפרנויה מעולה, אני חושב שזה מנע נזק גדול, בדיעבד אולי זה לא באמת משנה, כי פד האמריקאי כבר הכריז על תוכנית חילוץ כמעט מלאה, אבל עדיף better safe than sorry, מה שנקרא.
אנחנו יודעים שהבנק הפדרלי האמריקני יוצא בתוכנית חילוץ, הוא מודיע כי כל מי שיש לו פקדונות גם ב-SVB, וגם בבנק נוסף שנקלע לקשיים יקבל את כספו. אז אין מה לדאוג, האירוע הזה הסתיים?
נראה שכן, כלומר, הדברים האלה תמיד יכולים לעלות סימני שאלה כלפי בנקים נוספים, שאותם עכשיו יבדקו יותר לעומק, ואז קריסות כאלה יכולות לחזור ולשנות, ראינו שזה דבר שקורה ב-24 שעות, ב-36 שעות, משהו כזה, לא יותר, אז זה יכול לקרות מיידית בעוד בנקים, כי היו שם בעיות, עכשיו כולם מודעים לבעיות האלה, וכבר יש כל מיני ניתוחים של בנקים נוספים, שלקחו את אותן החלטות לא נכונות, וזה יכול לקרות שוב, אבל עכשיו כולם גם עובדים על כל התעשייה, עובדת על לוודא שיש לך עוד בנקים בכל מיני מדינות בעולם, במקומות יציבים, שאליהם אפשר להעביר את הכסף בעת הצורך. אם זה המשיך לקרות כאלה דברים, לא בטוח שנראה עוד ועוד חילוצים.
ובסיגניצ'ר, בנק הקריפטו?
שם אני פחות הבנתי למה הפד בחר כל כך מהר לחלץ. אני חושב שפשוט זה היה כזה על הדרך, זה גם בנק משמעותית קטן יותר, זה מה שנקרא בוטנים, אבל הם פשוט רצו להכיל את האירוע ולסיים את זה ולהמשיך הלאה. עוד פעם, מה שהתגלה מבחינת הניהול הקלוקל ב-SVB, קיים גם בעוד מקומות, וזה יכול גם להתרחש שם.
ומעמק הסיליקון לישראל. בעודו ברומא מפרסם ראש הממשלה נתניהו, הודעה על פיה הוא עוקב מקרוב אחר נפילת בנק ההשקעות האמריקני, ובשובו לארץ הוא מתחייב לקיים דיון עם שרי האוצר והכלכלה ונגיד בנק ישראל על עומק המשבר, ובסוף הוא מבטיח לנקוט בצעדים שיסייעו לחברות ישראליות.
שני דברים, קודם כל זה אחריותם, אני לא חושב שצריך עכשיו להגיד, ראיתי כל מיני ציוצים בכל מיני מקומות של שמחה לעד, שהי תראו, אתם מוחים נגד מה שקורה בממשלה והניסיונות להפיכה שלטונית, והם באים לקראתכם, תודה רבה. לא, זה האחריות של הממשלה. בטח בתעשייה שהיא הקטר של המשק, ואחראית לכל כך הרבה מתשלום המיסים, חס וחלילה שלא היו יוצאות כאלה הצרות, זו דעתי. בנוסף, מהצד השני, אני חושב שזה היה בעיקר הצרות, זאת אומרת, לא היה כרגע צורך, זה בסדר לכתוב את זה, גם היה תמיד הקיצה שם בסוף של רק לחברות שמרכז הפיתוח שלהן פה, ומה עכשיו אני צריך להחליט מה זה מרכז פיתוח, מה מעל 10% מתכנתים יש לי פה, מעל 50%, למה לציין את זה בכלל עכשיו, גם מן הקיצה כזאת, או עוד איזה ציוצים של ראש הממשלה, שמי שמוציא את הכסף מישראל לא מחזק את הכלכלה הישראלית, כל מיני דברים כאלה שהם... אם אתה רוצה לעזור, תעזור, לא צריך עכשיו את כל העקיצות האלה. בסופו של דבר, אני גם לא חושב שצריך את העזרה במקרה הספציפי הזה.
אנחנו נמשיך להוביל את הכלכלה הישראלית באחריות, ודווקא על רקע חוסר הוודאות בשווקים בעולם, מדינת ישראל, ואני אומר את זה באחריות, תהיה אי של יציבות, של ודאות, של אחריות, וזה יהיה המקום הנכון ביותר לשים בו את הכסף בתוך ה... מים הסוערים שהכלכלה העולמית עכשיו מצויה ביניהם.
אתה יודע, יש מי שאומר שהאירוע הזה זו הוכחה למה כדאי להשאיר את הכסף בישראל.
זה פשוט חוסר הבנה משווע של אנשים לגבי מה זה אומר בכלל. להשאיר את הכסף בישראל כי אנחנו רגילים ש-75 שנה אנחנו מנצחים במלחמות, זה לא, ככה לא מנהלים כלכלה. הבנק אחד קרס בארצות הברית, זה לא נעים, זה לא טוב, זה יכול לקרות לעוד בנקים, כן, אבל יש שם 7,000 בנקים, ולא לדבר על עוד מדינות, שבישראל יש מעט בנקים מאוד מאוד ריכוזיים. הסכנה היא פה. עכשיו, ברגע אפילו לא צריך שהמהפכה השלטונית הזאת תעבור, כן, ברגע שיש אמונה שהיא הולכת לעבור בצורה האגרסיבית הזאת, שיכולה לתת כוח בלתי מוגבל לשליט, לא משנה מי הוא היום, מי יהיה בעתיד, הדבר הנכון מבחינה כלכלית לחברות שמנהלות הסיכונים שלהם, זה להיות במקום שבו הם יודעות שאף אחד לא יגע להם בכסף. כי כמו שהאזרחים לא ירצו שמישהו ייקח להם את הכסף, וראינו את זה קורה במדינות אחרות שעברו תהליכים דומים, גם החברות לא רוצות שזה מה שיקרה, ולחברה להעביר כסף מחשבון לחשבון, ממדינה למדינה, זה ממש עניין של כמה דקות ופקודה אחת. ולכן להוציא את הכסף, למקום שבו את מרגישה שיש יציבות, ואף אחד לא יתעורר עם איזה גחמה יום אחד, ויקח לך, או ייגע בו, יגביל אותך באיזושהי צורה, זה הדבר הנכון לעשות. אני חושב ש-SVB רק מדגיש את העניין הזה.
אור לנשנר, תודה רבה על השיחה.
תודה.
חזרה לסופי שולמן, היו כאלה שחששו שהמשבר של הבנק יביא להפגיעה כלכלית שתשפיע על כל העולם, אולי בדומה למשבר 2008 שמתחיל עם התמוטטות לימן ברדרס, אפשר בכלל להשוות?
אבל זה אירוע שונה, כי בלימן ברדרס היה, מצד אחד זה קצת היה אירוע יותר מתמשך, ולא היה שם באמת ריצה על הבנק, אלא שם היה באמת ניהול סיכונים נוראי, תיק נכסים רעיל, מסוכן, שלא היה מאחוריו כלום, ולכן הוא גם נענש. במקרה של סיליקון ואלי בנק, אולי ניהול הסיכונים באמת הוא לא היה מיטבי, הוא אפילו אולי היה חובבני, אבל לא הייתה פה הונאה. ובסופו של דבר, גם כנגד רוב הפקדונות עדיין יש להם נכסים, ויש להם את הכסף גם ללא החילוץ, כלומר החילוץ שם הוא לא יהיה בסכום מאוד גדול. הסכנה בשני האירועים זה ההדבקה. ברור שזה כבר הדליק את הנורה האדומה, שיכולה להיות פה התפשטות והדבקה, ואף אחד לא רוצה לחוות שוב את 2008, באמת ההחלטה הזאת של לא להציל את לימן ברדרס, בסופו של דבר הובילה למשבר מאוד עמוק, הוא פחות הורגש בישראל, אבל זה אירוע טראומטי גם לציבור האמריקאי הרחב, וגם לוול סטריט כמובן, אז הפחד הזה פה הניע, ובסופו של דבר כל העולם הבנקאות, הוא תמיד חושב שברגעי קיצון, אף אחד לא ירצה לראות בנק נופל, ולכן הוא יחולץ. מה שאכן קורה, גם אם יום לפני זה נאמר שלא יחולץ.
לסיכום, המהלך האמריקני לחילוץ, בשונה מ-2008, קרה מהר והצליח לגדר את המשבר. השאלה איך לא תהיה ביקורת ציבורית כלפי הבנקים והמשקיעים העשירים, שבסוף כשהם נפגעים מהתנהלות כושלת, שוב ציבור משלמי המיסים מציל אותם.
בהודעה על חילוץ של SVB וגם של סיגניצ'ר, מאוד מאוד מדגישים ותורכים לציין שוב ושוב, שזה לא יהיה על חשבון משלם המיסים, בעצם כי הפקת לקחים מ-2008 הוקמה מעין קרן, שכל הבנקים מעבירים עליה כסף על בסיס קבוע, ולפי מה שאומרים בארצות הברית, יש שם כבר 100 מיליארד דולר, וממנה בעצם יגיע החזר הפקדונות ללקוחות של שני הבנקים שנסגרו, וכאן זה באמת מעניין יהיה לראות איך זה יעבוד, והאם באמת זה יתקבל בצורה יותר רועדת בדעת הקהל האמריקאית, שמאוד מאוד היו מאוד כעסים גדולים וככה משקעים מאז 2008, על הממשל שחילץ את הבנקים על חשבון האזרח הקטן.
סופי שולמן, תודה רבה.
תודה רבה.
ועד כאן הכותרת להפעם, אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בוויינט רדיו, באפליקציה, בנייד וגם ברכב, או איפה שאתם שומעים את הפודקאסטים שלכם. אם זה קורה באפל או בספוטיפיי, אתם מוזמנים גם לדרג אותנו. אני מזמינה אתכם להזין לפרק נוסף שלנו, חפשו דאגת ההייטק. עורך הפודקאסטים רון טוביה, איתי בצוות הכותרת ישי שנרב, תחקיר הפקה ועריכה אלי שימוני וגיא סלם. אני שרון קידון, ניפגש בפעם הבאה.